שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שני של השבוע, ובאולפן אני איתן אבריאל. בנק ישראל דיווח בשבוע שעבר על היקף הרכישות של אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות שהוא ביצע לאחרונה, מתוך מטרה להוריד את הריבית הארוכה במקביל לריבית הקצרה שעומדת על אפס, וכנראה גם תישאר שם עוד הרבה זמן. אבל האם הרכישות הללו של אגרות חוב של טייקונים באמת נחוצות? האם הן לא מעוותות את השווקים? אנחנו נדבר על כך, וגם על הסטטוס של האימות בין חברת החשמל לבין חברת הנפט שברון עם ערן עזרן, עורך תחום שוק ההון החדש שלנו, כאן בדה-מרקר. כפי שכל המדינה שמעה אתמול, מנכ"לית משרד האוצר קרן טרנר התפטרה מתפקידה חצי שנה בלבד לאחר שמונתה, ושבועות בודדים לאחר שהתפטר הממונה על התקציבים שאול מרידור, וגם לאחר הפרישה של רוני חזקיהו החשב הכללי. אבל מהן הסיבות לגל ההתפטרויות הזה, ומה התמונה הזו מספרת על תפקודו של משרד האוצר, ועל תפקודו של שר האוצר ישראל כץ, שכידוע לא הצליחו להעביר תקציב למדינת ישראל כבר יותר משנתיים. סמי פרץ, הפרשן הכלכלי, יסביר מה מקולקל במשרד האוצר, ואיך זה משפיע על ציבור האזרחים. מאז תחילת הגל השני יש ביקורת עצומה על משטרת ישראל, בטענה שהיא אוכפת את חוקי הקורונה בצורה לא שוויונית. מחקר חדש שמתפרסם אצלנו לראשונה ונערך על ידי שלושה חוקרים מאוניברסיטת בר אילן ומהמכללה למינהל, מגלה שגם האכיפה של כנסות הקורונה בגל הראשון הייתה, איך נגיד את זה בעדינות, לא רציונלית. החוקרים טוענים שהמשטרה פעלה מתוך פאניקה, ולכן קוראים לבטל את כל הכנסות של הקורונה מהגל הראשון. אחד החוקרים במחקר הזה הוא דוקטור אורי אהרונסון מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, והוא יהיה איתנו כאן כדי לספר על הממצאים הללו. אנחנו מתחילים. שלום לערן עזרן. בנק ישראל דיווח בסוף שבוע שעבר על הרכישות שלו בחודשים הקודמים, בחודש שעבר, של אגרות חוב ממשלתיות ושל אגרות חוב קונצרניות. אז כמו בארצות הברית, הבנק המרכזי שלנו, עם כספים שהוא מדפיס דה פקטו, קונה את כל האגרות חוב הללו, מתוך ניסיון להוריד את הריבית הארוכה, במקביל לקביעת הריבית הקצרה, שזה הוא יודע לעשות בצורה טכנית, על אפס. אז קודם כל, האם זה מצליח לו? מה רמת הריביות בשוק אגרות החוב הארוכות? והאם הדבר הזה הוא באמת מועיל לשוק, או שבכלל לא צריך אותו?
נכון, אז נתחיל בזה שבנק ישראל הכריז על שתי תוכניות לרכישות אג"ח בבורסה. התוכנית הראשונה שהיא הוותיקה יותר הייתה לרכישה של אג"ח ממשלתיות. התוכנית נועדה, כמו שאמרת, להפחית את הריביות בשוק ההון, במטרה שיותר חברות יוכלו להתממן בריביות נוחות לנוכח משבר הקורונה כמובן. זו הייתה התוכנית הראשונה. ביולי בנק ישראל הכריז על תוכנית שנייה, הפעם הוא תכנן וכבר התחיל לבצע לרכוש אג"ח קונצרניות, אג"ח של חברות בהיקף כספי של 15 מיליארד שקל. אלה שתי התוכניות שכאמור נועדו לתמוך בחברות ביכולת שלהם להתממן בשוק. התוכנית הראשונה של האג"ח הממשלתיות התקבלה יחסית בשוק בהבנה, כי זה נתפס כצעד לגיטימי שבנק מרכזי ינהל את הריביות במשק, בין אם באמצעות הפחתת ריבית ובין אם באמצעות רכישה של אג"ח ממשלתיות בשוק.
וגם כי כולם עושים את זה בעולם, תכלס.
נכון, כולם עושים את זה היום, זו האופנה, רוצים לתמוך בחברות, בבורסות, אז כולם מבצעים את זה. לעומת זאת, התוכנית השנייה של רכישת האג"ח הקונצרניות היא התקבלה יחסית בתגובות יותר מעורבות. ומה הסיבה בעצם? הסיבה היא שבשוק העריכו שהתוכנית הזאת לא נדרשת. בנק ישראל הכריז עליה רק ביולי, בעצם 4 חודשים אחרי המשבר הגדול בבורסה שהיה במרס.
שהכל כבר בינתיים התייצב, והמניות כבר עלו חזרה, ואגרות החוב ממילא לא נמוכות, הן דווקא די נסחרות ברמות גבוהות.
נכון, אף אחד לא זיהה שיש איזה כשל שוק משמעותי בשוק האג"ח הקונצרניות, ולכן רימו גבה, למה בכלל הבנק המרכזי שלנו צריך להתערב בשוק הזה, אם השוק הזה לא חולה, אם השוק מתפקד מצוין? ראינו את השוק מבדיל בין החברות החזקות שמצליחות לגייס היום בשוק בלי שום בעיות, לבין החברות הספציפיות שנמצאות במשבר, למשל התעופה, התיירות, הליסינג או דברים כאלה. ראינו שהשוק עושה עבודה מצוינת, ויותר מזה, ראינו אפילו שחלק מהחברות התשואות שלהם בשוק ההון חזרו להיות אפילו נמוכות יותר מהתשואות שלפני המשבר. אז אמרנו, אם הכל לא מקולקל, למה בעצם לתקן?
כן, עולה פה שאלה, בעצם האם אתה לא מעביר כסף ציבורי ישירות לכיס של בעלי החברות הגדולות האלה? כי הרי מה קורה? מרגע שאתה כציבור, בנק ישראל, רוכש את האגרות החוב, עלות המימון של גלגול החוב של החברות האלה יורדות, הרווחים שלהם עולים כי יש להם פחות הוצאות מימון, בסופו של דבר הרווחים האלה מחולקים לבעלי השליטה, לבעלי המניות בחברות הללו. אז אפילו ברמה הבסיסית של המנגנון, איך בנק ישראל מחליט באיזה אגרות חוב של איזה חברות ושל איזה טייקונים לקנות ואיזה לא לקנות ובכמה?
הבנק ישראל קבע קריטריון מרכזי, רמת דירוג. הוא החליט לקנות אג"ח ברמות דירוג גבוהות של A מינוס ומעלה. זה אומר שהוא מתמקד רק בחברות החזקות שיש במשק, שהן לאו דווקא צריכות כרגע איזשהו סיוע. הוא אמנם קונה איגרות חוב של חברות חזקות, אבל בגדול המטרה שלו הייתה שהתמיכה הזאת תחלחל בצורה עקיפה גם לחברות החלשות, באמצעות הפחתה של כלל רמת המרווחים בשוק ההון. כלומר, תמיכה במחזקות במטרה לפנות כסף שיגיע גם לאלה היותר חלשות, והם יוכלו גם להתממן בצורה אפקטיבית. האם החברות החלשות האלו, החברות בבורסה צריכות בכלל תמיכה של בנק ישראל? זו שאלה מאוד טובה. אנחנו כן יודעים שמשבר הקורונה, דווקא הנפגעים העיקרים שלו אלה העסקים הקטנים והעצמאים, ופחות החברות הבורסאיות הגדולות, שממילא המניות שלהם כבר רובן טסו מאז הנפילה. לכן נשאלת השאלה, אם בכלל צריכים כאן התערבות בכל הדבר הזה.
אנחנו שאלנו למעשה בשידור קודם, שאלנו לפני מספר שבועות, לפני מספר רב של שבועות, כבר יותר מחודשיים למעשה, את האחראי בבנק ישראל על התחום הזה של השווקים, אנדרו אביר, ואז הוא הסביר לנו שאנחנו צודקים בכל מה שאנחנו אומרים, אבל עדיף להם בכל זאת לבוא עכשיו ולחזק את השוק, כדי למנוע אפשרות שהוא יקלה למשבר של נזילות, כפי שהוא אולי היו בדקות הראשונות של משבר הקורונה, והיו במהלך המשבר הפיננסי וכן הלאה. זאת אומרת, זה מבחינתם איזשהו צעד מקדים לאפשרות ולו קטנה של משבר. השאלה באמת, אם אתה משתמש בתחמושת שיש לך לימי משבר, גם לתקופה שהשוק מתפקד, אז מה תעשה ביום שבאמת יהיה משבר? אתה פשוט תלך ותקנה עוד ובכמויות הרבה יותר גדולות. אני לא בטוח שיש תשובה ברורה לעניין הזה. מה שאנחנו כן יודעים בכל מקרה, זה שבעלי החברות הגדולים ממשיכים לחייך בימים אלה.
כן, הם רצו לתת רשת ביטחון מסוימת לשוק, אבל עכשיו, שלושה חודשים אחרי שהתוכנית כבר הושקה, אנחנו רואים גם את הכמות שבנק ישראל השקיע ברכישות. מדברים על 2 מיליארד שקל, זו כמות מאוד קטנה יחסית להיקפי המסחר היומיים בשוק האג"ח, וכנראה היא מרמזת שאין כרגע שום כשל שוק באג"ח הקונצרניות בתל אביב, וההתערבות היא לא כנראה כזאת הייתה נדרשת מלכתחילה.
אז אולי בעצם איזשהו סוג של חימום מנועים ובדיקת מנגנונים ליום שבו באמת יקרה משהו מאוד משמעותי, ואז ביום נתון או תקופה נתונה, בנק ישראל יעשה את הפעולה הזאת בצורה הרבה יותר אגרסיבית. אז יש בזה, מצד אחד אנחנו מסכמים את העניין, משהו קצת מרגיז, משהו קצת מתסכל, של לתת כסף לאנשים שממילא עשירים וממילא לא צריכים אותו, ומצד שני, צריך להיות עוגנים ולהגיד שלא מדובר בסכומי עתק, בסופו של דבר בתמונה הגדולה זה סכומים לא מאוד מאוד גדולים שמעורבים בדבר הזה.
כן, זו בעצם התמונה, סכומים לא גדולים. אם אתה שואל אותי, זה בעיקר חיקוי זול ולא כל כך מוצלח של הפעולות של הבנק הפדרלי בארצות הברית, שלאו דווקא היינו צריכים לראות אותם גם כאן.
יפה, אז הבאנו משהו שאנחנו לא בטוחים שהוא כזה טוב. בואו בכל זאת ניתן כמה דקות בנושא אחר שעסקנו בו בימים האחרונים, וזהו מערכת היחסים בין מי שפעם הייתה נובל אנרג'י וחברת דלק, והיום במקום נובל אנרג'י כמובן נמצאת חברת שברון שרכשה אותה, מול חברת החשמל הישראלית. אז יש פה איזשהו סאגה שמתפתחת, ותכף אתה תספר על הפרק האחרון בטלנובלה הזאת, שבאמצע השבוע שעבר באו נובל, היום שברון, ואמרו לך, חברת חשמל, לא, אנחנו לא נמכור לכם נפט בזול, ואם אתם מתעקשים לא לקבל את התנועות, את התנאים המסחריים שלנו, אנחנו מסוגלים גם לסגור את השלטר ולסגור את הברז ולהפסיק להזרים גז. כמה צעקה, הם קצת הורידו את הלהבות, ואז מה קרה?
כן, באמת הלהבות ירדו, כל הפיצוץ שהיה בארץ בנוגע למחיר מתמר הגיע עד למטה של שברון בקליפורניה, כנראה שם לא אהבו את כל הרע שנוצר, זה יצא להם בתזמון הכי גרוע, בדיוק בשבוע הראשון שהם נכנסים לישראל, אנחנו רואים את המודעות בעיתון של שברון, בעיתונות, שברון מנסה להיכנס לארץ ברגל ימין, לשכנע, את הישראלים שהם
אנשים טובים.
כן, שהם אנשים טובים, שהם לא באו לשדוד את אוצרות ישראל וכל מיני מסרים כאלה. אז זה לא היה להם טוב, ולכן הם פעלו כדי להרגיע את הרוחות וגם להגיע לאיזה סוג של מיני הסדר מול חברת החשמל, כדי שתמר תוכל להמשיך ולספק לגז. הם קבעו בסופו של דבר שהגז יזרום, ואנחנו נתחשבן יותר מאוחר על המחיר, בהתאם למה שיחליטו הרגולטורים. זה בערך הייתה הפשרה הזאת, שהם יכלו להגיע אליה ממילא בהתחלה. וכרגע המצב הוקפא מבחינת תמר ושברון, מחכים לראות את התגובה של הרגולטורים.
אז בעצם אנחנו מחכים לראות את תגובת בית המשפט לטענות של השותפים האחרים,
רשות התחרות,
איסרנקו ואחרים, ואת התגובות של רשות התחרות, ומן הסתם גם את התגובות של התקשורת ושל הציבור לכל הסיפור הזה, זה תמיד חלק מהמשוואה. אז הם אומרים, אנחנו בעתיד נסתדר כבר על המחיר, בינתיים שהגז יזרום, שזה קצת מוזר, העניין הזה שזורם גז מבלי שיהיה לו מחיר נקוב. אבל תגיד לי משהו, איפה נמצא תשובה בסיפור הזה? איך זה שאנחנו לא שומעים את הצד שלו? שותף מרכזי גם בתמר וגם בלוויתן.
נכון, דלק קידוחים הורידה פרופיל בצורה מאוד ברורה. מעניין לציין בהקשר של דלק, שרשות התחרות הכריחה אותה לפני חודש בדיוק להגיע להסדר בתוך מאגר תמר, שיחייב אותה לוותר על זכות הווטו. כלומר, שהיא לא תוכל למנוע חתימה של חוזים חדשים בתמר. רשות התחרות הקצתה לדלק חודש להגיע להסכם, וזה נגמר, החודש הזה נגמר בשבוע שעבר. ומה? דלק קידוחים לא הגיע להסכם בתוך תמר להסרת זכות הווטו, והיום אני מפרסם בדמרקר את הרעיון החדש שהגיעו אליו בדלק קידוחים. דלק קידוחים החליטה, במקום שתהיה לה זכות וטו פעילה בתוך המאגר, היא אמרה שמעכשיו מה שנובל תחליט יהיה מקובל מבחינתי. דלק קידוחים החליטה להסתתר מאחורי הדלק, הווטו של נובל, והיא הפכה להיות סוג של גורם ניטרלי בתוך מאגר תמר, וזה כמובן סוג של תרגיל. כי לנובל ממשיך להיות זכות וטו עד סוף השנה, ואנחנו
יודעים שנובל, ויש גם אינטרס כלכלי לזה כמובן.
ונובל ודלק הם שותפים כלכליים ושותפים קרובים, אז נראה קצת כמו תרגיל כדי לעקוף את ההוראה הזאת של רשות התחרות. אני סבור שרשות התחרות לא הולכת להכשיר את המהלך הזה, היא תפסול אותו, ונראה איך היא תגיב ביחס לדלק, האם היא תכריח אותה בצורה אקטיבית לוותר על זכות הווטו, כי אחרת היא יכולה לקבוע שדלק עוברת עבירה פלילית ולהפעיל את כל צעדי האכיפה שהיא יכולה.
למה לה להתחיל ברגל שמאל ועם מאבקים, עם הלקוחות, עם הרשויות, בשביל בסופו של דבר לא כל כך הרבה כסף במונחים שלה? האם לא יותר חכם מצידה לבוא ולתת איזשהו ויתור ולהיכנס כמו גדולים בתור האנשים הטובים שלא, בוא נגיד, מתקמצנים ומנסים להרוויח כל הגורה?
נכון, אני חושב שזה הצעד המתבקש, כמו שכתבתי גם בעיתון. אם שברון רוצה להראות שהיא נכנסת ישראל בצורה חלקה, ברגל ימין, והיא שונה מקודמתה נובל בהתנהלות הכוחנית והדורסנית שהייתה לה בישראל, אז הצעד המתבקש היא שהיא תוותר על זכות הווטו, ותפתח את שוק הגז לתחרות אמיתית בין מאגרי תמר ולוויתן, ואז היא לא תצטרך להעביר שום מסר, היא תממש בפועל, תוכיח בפועל שהרצונות שלה היא לא לסחוט שום רנטות מונופוליסטיות בישראל מהאזרחים, אלא היא גורם עסקי שבא לעשות עסקים בתנאים רגילים, וצריכים להמתין, לראות אם שברון ירים אותה.
ואז באמת, אולי הציוץ הזה של בנימין נתניהו מסוף שבוע שעבר, שבו הוא מספר לעם ישראל ששברון נכנסה לישראל, ומעכשיו היא תוציא את הגז מהים, שזה ציוץ קצת מצחיק, כי הרי הגז יוצא והמאגרים פועלים, ויש לנו גז ל-40, 50 או 60 שנה, אבל לפחות תהיה בו איזשהו דבר של חדשות טובות, בוא נגיד, לאזרחי מדינת ישראל, ולא חדשות רעות שנכנס גוף שמוכן על ההתחלה להראות את הכוח שלו ואת יכולת המסע ומתן שלו. תודה רבה, אירן עזרן.
תודה, איתן.
פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים. כלכלה, The
final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission: to make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a lama. To boldly go where no idiot like me has gone before and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer the mastermind Klein from Harel Insurance for a breathtaking podcast strangely named of a lama.
היי רד, מה קורה?
What?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
Yeah, we'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer.
אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אבל למה?
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
אז שמענו אתמול על ההתפטרות של קרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר. אנחנו זוכרים שזה בא שבועות בודדים אחרי ההתפטרות של הממונה על התקציבים שאול מרידור, וגם על רקע הפרישה של החשב הכללי רוני חזקיהו, אני חושב שבסוף חודש הזה. אז קודם כל, מה הסיבות לגל ההתפטרות הזו, ומה התמונה הזאת מספרת על תפקודו של משרד האוצר ושל שר האוצר ישראל כץ?
כן, אז הסיבות משותפות לשלושתם, הם מעשו באופן שבו מתנהל משרד האוצר. לכאורה הם המנהלים של משרד האוצר, אבל בפועל יש את שר האוצר ויש את ראש הממשלה ויש את ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, ויש הרבה מאוד הנחתות שמגיעות מכל מיני מקומות, וזה עוד נסבל. אבל לצד הדבר הזה יש גם בעיה מרכזית. המשימות של משרד האוצר הם שתיים: אחת, לגבש ולבנות תקציב מדינה, וזה לא קורה, ושתיים, לגבש רפורמות כלכליות, וגם זה לא קורה. אז אם אתה לא עושה את שני הדברים המרכזיים שבשבילם אתה ממונה, ואתה רק צריך לתת פה תשובות ופתרונות לכל מיני גחמות בניהול המדיניות הכלכלית, אז די מהר אתה מרגיש שמקומך לא שם. חזקיהו הבין את זה ראשון, מרידור הבין את זה אחריו, וקרן טרנר, להבדיל משניהם, היא מינוי אישי של ישראל כץ. צריך לזכור, היא הגיעה איתו ממשרד התחבורה. הייתה להם שם עבודה הרמונית במשך הרבה מאוד שנים יחד. וכעת, די מהר, בתוך כל המשבר הזה, מערכת היחסים ביניהם התעררה, ומאלה שהתעררה, פשוט היא הבינה די מהר שהיא לא באמת יכולה לנהל את משרד האוצר בסיטואציה הזו, כי היא תהיה חתומה על כישלון. בלי תקציב מדינה, אין לך עם מה ללכת לחברות הדירוק ולהסביר להם מה הממשלה הזו עושה, מהם סדרי העדיפויות שלה, איך היא מתכוונת לטפל במשבר הקורונה, עם כל ההיבטים שלו, ארוכי הטווח. ולכן היא הבינה את הרמז והלכה הביתה.
תאמר לי, התפקיד של מנכ״ל משרד האוצר, גם ללא קורונה וגם בתקופות נורמליות וטובות, הוא תפקיד קצת מוזר, מכיוון שבמשרד האוצר יש חמישה או שישה מנכ״לים, בתקן של מנכ״לים ממש, עם מנויי ממשלה, שזה מהתקציבים, דרך אחראי על מס הכנסה, דרך החשב הכללי, דרך החשב של יחסי עבודה וכן הלאה, והרבה פעמים למנכ״ל עצמו לא הייתה עבודה מוגדרת, וחלקם הלכו והגדירו לעצמם משימות. אז יש שורה ארוכה של ועדות, ועדת בחרי, שם אחד אולי יותר מוכר בציבור, של מנכ"לים שהבינו שבעצם אין להם עבודה שוטפת, חוץ מאשר, בוא נקרא לזה, להיות מסדר העבודה של כל האגפים, ולכן כדי לעשות משהו משמעותי הם צריכים משימה. האם היא לקחה על עצמה איזושהי משימה כזאת כלשהי, כפי שעשו מנכ"לי אוצר לפניה?
אז זהו, צריך לזכור, קודם כל היא עשתה תפקיד הזה 5 חודשים בלבד, ואי אפשר להגיד שהיא הטביח אותם בתפקיד הזה. היא אמנם כלכלנית רצינית ומקצועית, אבל לא הספיקה פה להצביח אותם. למנכ״ל משרד האוצר באמת יש שתי משימות, הייתי אומר. המשימה הראשונה היא להיות האינטגרטור של המשרד. כמו שאמרת, יש מנהלי אגפים שבעמדת מנכ״ל, ואתה צריך להיות זה שמתכלל ועושה את כל העבודת תיאום בין כל האגפים. אבל חשב כללי עוזב, מנהל אגף תקציבים עוזב, אחרים אולי גם יעזו בהמשך, אז לתאם בין מי למי בדיוק. דבר שני, אותן רפורמות כלכליות, זה באמת המשימה המרכזית של מרכז משרד האוצר, דברים שלא נופלים בקטגוריה של אף אחד בראשי האגפים, והאמת שיש שפע של רפורמות כאלה שאפשר לקדם, אלא שהממשלה הזו תקועה, אין לה תקציב, אין לה רפורמות, ואין לה שום תהליכי קבלת החלטות, וכל מיני מינויים של משרות בחירות בממשלה תקורות, אם זה פרקי מדינה ומפכ"ל משטרה, וממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ועכשיו גם אגף תקציבים, וגם משרד האוצר, יש פה כל כך הרבה ממלא מקום, ממלא מקום זה עונש נורא נורא גדול, כי אתה כל הזמן כזה באוויר, אתה לא יודע בדיוק מה המעמד שלך, אתה רוצה לקבל את המשרה, אז לכן אתה די נכנע לכל מיני גחמות, אתה די חלש, אתה נאבק, כמו שנקרא, על המינוי שלך, ובצורה הזו אתה לא יכול לנהל משרד ממשלתי, לא כל שכן במהלך משבר שמוגדר כמשבר הכי חמור מאז קום המדינה.
כן.
לכן אני חושב שהעוצמה של המשבר הזה, אתה רואה שהיא מפילה חללים, ובגלל שהמשבר הזה נגוע גם בהרבה מאוד שיקולים פוליטיים שלא רלוונטיים בכלל לטיפול במשבר בריאותי, אז היא מפילה את החללים האלה מהר מאוד, כמו איזה מין חיילי דומינו כאלה שנופלים אחד אחרי השני, ואני לא אופתע אם יהיו בקרוב עוד כמה אנשים שימתשו.
אז זהו, אז בתוך התמונת מצב הדי אגומה הזאת שאתה מצייר ואנחנו רואים לנגד עינינו, מה יכול לקרות מכאן והלאה? זאת אומרת, שר אוצר ישראל כץ יהיה מחויב למנות מישהו אחר לתפקיד מנכ״ל משרד האוצר, כן מונו כבר מחליפים לחשב הכללי ומחליף לממונה על אגף התקציבים, הם יצליחו לעשות משהו אחר? הם יביאו איזה רוח אחרת? הם יצליחו לפתח נהלי עבודה עם הפוליטיקאים המורכבים שלנו, בוא נקרא לזה מילה עדינה בתקופה הזאת? זאת אומרת, תן לנו איזה פרוגנוזה, מה הולך לקרות במשרד האוצר בחודשים הקרובים?
אז השאלה מה הולך לקרות במשרד האוצר מאוד קשורה לשאלה מה הולך לקרות בממשלה. אם אנחנו היינו יודעים שהממשלה הזו כאן כדי להישאר, שיש פה באמת הסכם קואליציוני ויש כוונה לקיים אותו, אז היינו אומרים, בסדר, אוקיי, אז יש לה עוד כמה שנים, תביא עמי מנכ״ל טוב, תן לו לעבוד. אנחנו לא יודעים אבל שזה המצב. אנחנו יודעים שראש הממשלה שומר לעצמו כל הזמן את קלף הקדמת הבחירות.
באמצעות התקציב.
כן, באמצעות התקציב. ולכן יש פה בין ערובה. התקציב הוא בין ערובה של ראש הממשלה בתהליך הזה. ועד שראש הממשלה לא ייצר את הוודאות שאומרת, יש תקציב, יש ממשלה, אני לא מתכוון לפרק אותה, אני מתכוון לקיים את הסכם הרוטציה, צאו לדרך, תעשו עבודה, תכינו את התקציב. הדברים האלה לא נאמרו, הם לא נאמרו, ולהחתי גם לא יאמרו. וכל עוד הם לא יאמרו, אני גם נסה לחשוב, אני מכיר הרבה אנשים שהיו רוצים להיות מנכ״ל משרד האוצר. אני לא יודע אם בנסיבות האלה מישהו מאוד רוצה להיות מנכ״ל משרד האוצר, כי אף אחד לא מבטיח לו שהוא באמת יכול לנהל את משרד האוצר בסיטואציה הזאת, שבכלל אותו שר אוצר יישאר פה בטווח של החודשים הקרובים, שהממשלה הזאת תשרוד, ובהיעדר הוודאות הבסיסית הזאת של זו ממשלה שנבחרה רק לפני חצי שנה ויש לה עוד כמה שנים לשרוד, ולכן אפשר לגבש תוכניות קצרות טווח, לטווח הבינוני, לטווח הארוך, אז לכן אני לא רואה מצב שבו מישהו באמת רציני ייקח את זה על עצמו בלי שיבטיחו לו שהדבר הזה שורד.
כן, זה די ברור, ואז מי שכן ייקח את התפקיד עלול להיות אנשים שמקבלים מלכתחילה כנקודת מוצא את המצב הפוליטי, ואם אתה מקבל את המצב הפוליטי אתה בעצם הופך ל-yes-man של ראש הממשלה דרך שר האוצר, ולא לאיש מקצוע שעושה את הדבר הנכון. אתה יודע מה, אם אני חושב על זה בכל רם עכשיו, אני באמת חושב שזה המקרה האחד הנוסף במקביל לטיפול של נתניהו בכל מה שקשור לחרדים בקורונה, שבו אנחנו רואים איך הפוליטיקה פוגעת באופן מיידי ודרמטי בציבור. אז ראינו את זה בכל מה שקשור לפן הבריאותי של הקורונה, שהחרדים טופלו בכפפות של משי מסיבות פוליטיות, מחשש שהם התנתקו מנתניהו בקואליציה, ועכשיו אנחנו רואים איך הפוליטיקה גם דופקת את עם ישראל, אני משתמש במילה הזאת בלי לחשוש, גם ברמה הכלכלית, בלי תקציב, בלי רפורמות, בעצם בלי שום פעילות, הקפאה של משרד האוצר, עד אשר תהיה איזושהי התבהרות פוליטית כלשהי.
נכון, שוב, זה משבר בריאותי, שהיה צריך להיפטר בכלים של משבר בריאותי, אבל הצלחנו להפוך אותו למשבר כלכלי ודאי, בכל מקום שבו יש את המשבר הזה, יש פה גם משבר כלכלי, אבל הצלחנו להפוך אותו גם למשבר פוליטי, ולא רק למשבר פוליטי, למשבר פוליטי שבו הפוליטיקה נמצאת בסדר עדיפויות הרבה יותר גבוה מאשר הבריאות, הכלכלה ושאר הדברים. וזה באמת מה שגורם לדעתי לתוצאה הלא טובה שאנחנו נמצאים בה בכל החזיתות האלה, ואני חושב שזה גם לא יפתר עד שאנחנו לא נראה פה ממשלה שיש לה אופק ויש לה רצון באמת להתמודד בצורה אמיתית עם כל הסוגיות האלה, ולא רק למסמף ולהחליט שאתה רק עובר את היום, אז אני לא חושב שהמשבר הזה יהיה מאחורינו.
לא, הוא לא יהיה מאחורינו, ואם אנחנו נכנסים לראש של הצעירים שיוצאים למחות ברחובות תל אביב עשרות ומאות ערים אחרות במהלך, כמעט במהלך כל ערב, אז זאת בדיוק הנקודה שמסבירה למה יש טעם במחאה הזאת, למה באמת הצעקה של עירוב פוליטיקה בעניינים כלכליים ובעניינים בריאותיים הוא כל כך דרמטי וכל כך בעצם במקום, מתבקש.
כן, אגב, הסיסמה של הדור הצעיר הזה שיוצא להפגין זה נפלתם על הדור הלא נכון. כלומר, הדור הזה הוא באמת דור אחר שמתכוון להילחם ולא לעזוב את הרחובות עד שהמשבר הזה ייפטר או עד שהממשלה הזאת ייפול. וזה בין מאבק כזה בין האם הצעירים נפלו, האם הפוליטיקאים נפלו על הדור הלא נכון, או שאותם צעירים שמפגינים נפלו על הדור הלא נכון של הפוליטיקאים, ואנחנו צריכים לראות מי יפנה קודם את הזירה, כדי לראות איך פותרים את המשבר הזה בצורה נכונה.
אנחנו רק בהתחלה של הסאגה הזאת, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריה. סמי פרץ, תודה רבה לך.
תודה, איתן.
שלום לאורי אהרונסון.
שלום איתן.
דוקטור אורי אהרונסון, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ואתה יחד עם אחרים, ויחד עם עידו באום שלנו, דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, עורכים, וערכתם מחקר שקשור לכנסות שהמשטרה השיטה על הציבור במהלך, בוא נקרא לזה, הגל הראשון של הקורונה, וזה הכל מתקשר לביקורת שיש בציבור על אכיפה שנראית אולי מקרית, או קפריזית, או אי שוויונית של המשטרה בכל מה ש קשור לסגר. אז בוא תגיד לנו קודם כל, מה ניסיתם לחפש במחקר ומה מצאתם?
אוקיי, אז המחקר באמת נכתב יחד עם עידו באום וגם עם דוקטור דוד גפני, גם עם המכללה למינהל. המחקר נכתב באמת אחרי הגל הראשון ובעצם לקראת תחילתו של הגל השני, כשכבר ראינו אותו מבצבץ. המטרה שלו הייתה לבקר את האופן שבו המדינה ניהלה את תחום האכיפה במהלך הגל הראשון, מכמה היבטים, עצם הפנייה המיידית לכלים פליליים דרקונים, בראש ובראשונה, וזאת בתקופה של אי ודאות קשה, ביחס, בעצם ביחס לאופי של הסיכון, וגם לאופי של התגובה הציבורית לסיכון, בעצם די הרבה ידע איך הדבר הזה יתנהל בחברה, פנו מיד לכלי מאוד תקיף של אכיפה פלילית, כנסות כידוע, אכיפה בין היתר באמצעות המשטרה, כלומר באמצעות גורמי האכיפה המשמעותיים ביותר של המדינה, ואז גם הפעלה של הכלי הזה באופן, כפי שציינת, הקפריזי, צזיתי, שינוי תדיר של האיסורים הפליליים. אנחנו מדברים כאן בעצם על האיסור החמור ביותר שמדינה יכולה להטיל על האזרחים, איסור ברמה הפלילית. ספרנו את זה ממש, ראינו שינויים מדי כמה ימים של כללים שיכלו להטיל אחריות פלילית על אנשים. וכמובן, נוספו לזה נתונים נוספים, חלקם מוכרים יותר בציבור, העובדה של אכיפה לא אחידה באזורים שונים על ידי יחידות שונות של המשטרה, או מחוזות או מרחבים, העובדה שבעצם הרבה מההפעלה של כל המשטר הזה התבססה על שיקול דעת של פקחים, רוחפים, שוטרים, שבעצם יהיו מרחבים הציבוריים הכלליים, כן, בלי הכוונה או בלי ריכוז של הנושא הזה מראש. זה הוביל בין היתר לנתונים שראינו וגם פורסמו בתקשורת של שיעורי כנסות גבוהים מאוד ביישוב אחד לעומת יישוב אחר, בלי בעצם מידע בהיר על ההבדלים הבריאותיים בין האזורים האלה. ואנחנו גם עוסקנו לזה בדיקה אמפירית של היחס בין שיעורי הכנסות לאורך התקופה כולה לבין המידע שיש לנו על רמות התחלואה בקורונה כעניין ארצי.
ואני, מה מצאתם?
מה שמצאנו שם, את נמצא מעניין, זה בעצם יש לנו שני גרפים שעומדים זה לצד זה. גרף אחד הוא גרף של רמות התחלואה בגל הראשון, כולם מכירים אותו היום, הוא נראה כמו הר כזה שעולה ואז מתחיל להתמתן לקראת סוף הגל הראשון. ובעצם גרף האכיפה, גרף הכנסות, הוא דומה, הוא נראה כך גם עם הר עם איזשהו פיק. המעניין הוא שאם משווים את שני הגרפים האלה, גרף האכיפה הוא, יש לו איחור, לג, של בערך שבועיים מגרף התחלואה. כלומר, לכאורה, אכיפה, מטלת הכנסות, נהייתה חמורה יותר, כל פעם, תקופת פרק זמן משמעותי יחסית, אחרי שהשיעורי ההדבקות עלו. וזאת בידינו שהכלים האכיפתיים, מטרתם העיקרית הייתה למנוע הדבקות. מה שעשינו, אז בדקנו אם יש הלימה של גרף האכיפה לנתונים אחרים, ואכן מצאנו הלימה מובהקת ביותר לגרף אחר, שהוא גרף התמותה, גם גרף התחלואה הקשה. ובעצם מה שראינו, שאם משווים את, את הגרפים האלה לגרף העטיפה, אנחנו רואים שהרושם שמתקבל הוא שהאכיפה הגיבה באופן מיידי לנתונים על תמותה ותחלואה קשה, ולא לנתונים על הדבקה.
אז אתה בעצם מתאר איזושהי התנהגות שהיא, לא רוצה להשתמש במילה פאניקה, אבל להשתמש בה בכל זאת, אבל איזושהי תגובה רגשית לא מוסדרת ולא שיטתית לנתונים הקשים ביותר, שכמובן זה הנתונים של מספר המתים.
כך זה בהחלט נראה. יש בתורה של המשפט הפלילי, יש ספרות לא מעטה על התחום הזה באמת של פאניקה מוסרית. כאן זה לא בדיוק פאניקה מוסרית, זה לא איזו תופעה שפתאום כולם חרדים מאי המוסריות שלה, אבל כן, זה פאניקה לא במובן באמת היומיומי, אלא כי תופעה מדעית, אנחנו רואים אותה בהתנהגות של גופי אכיפה, שמגיבים לסיגנלים קיצוניים. במקרה שלנו, באמת, הנתון של תמותה ותחלואה קשה, מה שצריך להדגיש הוא כמובן שאכיפה שמגיבה לתמותה היא לא רלוונטית, כן? מטרתה של האכיפה הוא לצמצם את ההדבקה עצמה.
ולכן, אני ככה אני מבין ממה שעידו באום אומר לי, כשאתם מסתכלים על כל הדבר הזה ואתם רואים את החוסר היגיון וחוסר שיטתיות של פעולת האכיפה הזאת והמניעים שלה, אתם הולכים צעד נוסף ואתם בעצם קוראים לממשלה לבטל את הכנסות של הקורונה מהגל הראשון, פשוט כך.
נכון, העמדה שלנו היא, אני אגיד זה באופן כללי, כמובן שבכל פעם שמשתמשים בכלים פליליים, בוודאי בתקופת ההתחלה שלהם, יש אי ודאות, ויכול להיות בלבול, ויכולים להיות גם שינויים, והדברים האלו מוכרים לנו מהקשרים אחרים. אנחנו זיהינו בסיטואציה של הגל הראשון, שילוב ייחודי של הרבה מאוד נסיבות, שהחיבור החיבור שלהם הוביל לכך, תחושתנו היא שזה בעצם הופך להיות לא הוגן, אפילו ברמה החוקתית לא הוגן, לשמר את הסנקציות האלה. ברור שהן הופעלו בתקופה של היוודאות מצד כולם, גם מצד הנמענים של הסנקציות, בני החברה, וגם מצד היוצרים שלהם, כי אנחנו ראינו כל הזמן שהם השתנו, גם מדיניות האכיפה וגם הכללים עצמם השתנו. זאת אומרת, בעצם תחושה שהייתה כתקופה של ניסוי במובן מסוים, כן? ניסוי רטוב אם תרצה, שבו בודקים כלים, רואים איך הם עובדים, ועל הדרך גם אנשים סופגים סנקציות פליליות. העמדה שלנו הייתה שהשילוב הזה של כללים פליליים משתנים, שקשה לכוון התנהגות לפיהם, שלא ברור הרבה פעמים מה התוכן שלהם, כן, בין היתר היה גם פער בין הדיווחים לבין הדין עצמו, ושבפועל ראינו שכשהם מגיעים לאכיפה שלהם בשטח, האכיפה בעצם לא מגיבה לתכליות המקוריות שלהם, שהיא מניעת הדבקה, המסקנה שלנו הייתה שאת הניסוי הזה צריך להשלים בכך ולהכיר בו, שזה מה שהוא היה. הוא היה ניסוי, למדנו ממנו הרבה, נכנסנו לגל השני עם כל המידע הזה שנצבר, ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש בכלים הללו בתקווה באופן רציונלי יותר, גם בעיצוב שלהם וגם באכיפה שלהם.
יפה, אז שתי שאלות. קודם כל, היסטורית, מתוך הידע שלך במשפטים, היו מקרים דומים בעבר של ביטול גורף של כנסות בשל אי-ודאות וסיטואציה חדשה שאף אחד לא ידע להקל אותה בהתחלה? זאת אומרת, יש משהו להסתמך להחלטה כזאת?
הדוגמה הכי קולעת מבחינה משפטית בהיסטוריה הישראלית היא די פריאה, וזה החקיקה שביטלה חלק מהסנקציות הפליליות שהוטלו על המתנגדים לתוכנית ההתנתקות. כזכור, הייתה הפעלה מסיבית של כוח פלילי, כוח כלומר משטרתי כלפי מפגינים ופעולות נוספות, וגם אנשים שמחו בתוך השטח עצמו מהמפגינים. ובדיעבד הכנסת חוקקה חוק שביטל בדיעבד, כן, למפרע את האחריות הפלילית על חלק מהעבירות, על העבירות החמורות יותר. הנושא הזה נדון גם בבג"ץ. בג"ץ אישר את החוק הזה למרות התחושה שהוא בעצם מפלה בין מפגינים למפגינים לצורך העניין. אבל ההצדקה לביטול הייתה באמת מהסוג הזה, של אירוע שהוא יחיד במינו, במובנים רבים, שלאף אחד בעצם לא היה ניסיון איתו לפני כן, לכן גם ככה שהוא היה ניסוי במובן מסוים, גם מבחינת הכלים האכיפתיים וגם מבחינת תגובה של הציבור. היה לו גם אופי טראומטי כמובן, שגם רצו איזשהו מהלך ריפוי נאמר על הטראומה של ההתנתקות עצמה, ואז חוקקו את החוק. במובנים מסוימים אני חושב שיש דמיון להגל הראשון של הקורונה, שהוא גם היה מצב של חוסר ודאות, גם טראומה משמעותית לציבור וגם למערכת עצמה. מעבר לזה, אם בהתנתקות היו טענות של חוסר שוויון בין הפטור הזה לפטורים אחרים, כאן אנחנו מדברים בעצם על תחולה שוויונית מאוד של הפטור, כן, שיכול כמובן על כל האוכלוסיות נחשפו ל...
ואז פטור כזה יקבל צורה של מי שלא שילם יקבל חנינה על העניין הזה, ומי ששילם מה, יוחזר לו הכסף?
נכון, בדרך כלל המודל הוא מודל של החזרת כנסות, יש לזה, הדברים האלה נעשים לפעמים גם בהקשרים אחרים, יש גבייה בטעות, יש דרכים לעצב את המנגנונים האלה, יכול להיות החזר מלא, יכול להיות פיזור מסוים של התחומים שכבר נקלטו על כל האוכלוסייה, אנחנו יכולים לפתח כלים, זה מאוד מסובך, אם לפתח כלי שהוא יהיה הוגן, זה נכון שככל שהמדינה, אני לא יודע את זה, אבל ככל ש... המדינה בנתה להכנסות מהכנסות האלה כדי לשפר מצבה הכלכלי או משהו, אז כמובן זה אי אפשר להכיל את המטרה הזאת. כן. מוכנים להחזיר את הכסף.
אז שאלה פחות או יותר אחרונה, אם הקריאה שלך תתקבל, או אפילו תאומץ על ידי מספר חברי כנסת, והנושא יעלה לשיח הציבורי, ותהיה תחושה שזה מה שהולך לקרות, האם אתה לא באיזשהו מקום מושך את השטיח מתחת להרתעה של הגל השני, היום ממש של שוטרים שמסתובבים צורך העניין בטיילת בתל אביב ומטילים כנסות, האם בעצם המסר לא יהיה, תראו, בסוף יבטלו גם את זה?
מה שאנחנו רואים היום עם האכיפה, שבאמת נראית, בוא נאמר, קשה להבין את, נאמר, את המכלול הרציונלי שמנחה אותה, את רמות אופני האכיפה עכשיו. אני חושב במובנים מסוימים זה משקף את התוצאות של התקלות שעליהן אנחנו הצבענו בגל הראשון, במובן זה שבעצם הייתה גישה מיידית לכלי מאוד, אומנם מאוד זמין, אבל מאוד קיצוני, בלי פיתוח של מה שאנחנו מכנים בספרות דמיון מוסדי, כן, של כלים חלופיים רכים יותר. עכשיו הגיע הגל השני, לא היה לקנות, זאת אומרת, מצאנו את זה מנושוב תקועים עם הכלים האלה, שברור שהפעולה שם היא פעולה מאוד בעייתית. זאת אומרת, אם יש משהו במצב שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים איזשהו אישוש לביקורת, אנחנו הצגנו כבר בסוף הגל הראשון, בעצם לא נעשתה למידה מוסדית, לפתח כלים שאינם הכלי הפלילי המאוד תקיף הזה. לשאלה הנקודתית שלך, זה באמת שאלה של האפקט הפגיעה בהרתעה, נאמר, של חנינה. הוא כמובן קיים, כי אי אפשר להתעלם ממנו. התשובה שלנו היא שאת הדבר הזה צריכים להתמודד איתו. קודם כל, כמובן, צריך לו בהסברה מועילה, כן, להבהיר שזה עניין חד פעמי, גם לנמק את זה בחד פעמיות של הגל הראשון. זאת אומרת, זה לא סתם גל אחרי גל אחרי גל, הגל הראשון היה ייחודי בכך שבאמת הייתה בו אי ודאות מלאה. כבר לא במצב הזה, התכליות הן שונות, והצדקות הן אחרות לשימור הסנקציות. נקודה השנייה היא שיש גם כלים משפטיים, כן, למנוע חנינות עתידיות, אפשר לשריין את החנינה הראשונה על פני האחרות, יש דרכים, יש כלים שמטרותם להקשות, נאמר, על השגת פטורים עתידיים, להוסיף רמות אישור וכן הלאה. לא דברים בלתי אפשריים, האם תהיה פגיעה מסוימת בהרתעה? אני מניח שכן, חלק מהאנשים פשוט יגיבו מהבטן, אמרו טוב, אם ככה אין סיכוי, אז זה לא שאין כלים למשפט להתמודד עם הסיכונים האלה.
אז דוקטור אורי אהרונסון, שוב, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על הסיפור המרתק הזה, על המחקר שלכם. תודה.
תודה איתן, ביי ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נחזור עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים גם מחר. תודה לאמיר פקטור שניהל אותנו פה באולפן, ותודה לדן ברומר שעורך אותנו מהבית. להתראות.